טעים, עם יובל מלכי. ברוכים הבאים לפודקאסט קטעים. אני יובל מלכי. והפעם על שיטת הבחירות בישראל. מדוע אנחנו בוחרים 120 חברי כנסת? מדוע אין לנו כמה בתים כמו במדינות אחרות? מדוע גיל ההצבעה הוא 18? מדוע ישראלים המתגוררים בחול אינם רשאים להצביע? מדוע יש את קולות הימאים אבל אין את קולות הדיילים והטייסים? ומדוע אין לנו 500 חברי כנסת? הנה רעיון שערכתי עם עורך דין אדיר בנימיני, מחבר הספר הדרך אל הכנסת, שיצא ממש עכשיו לחנויות. האזנה מענה. אז שלום לאדיר בנימיני. אדיר בנימיני כתב ספר לאחרונה שנקרא הדרך אל הכנסת, על מקורותיה של שיטת הבחירות בישראל. איך הגענו לשיטת הבחירות שאנחנו מכירים היום? שלום אדיר.
שלום רב. המקורות של השיטת הבחירות אצלנו לכנסת נמצאים, השורשים נמצאים עמוק עמוק בתוך התנועה הציונית, בבחירות למוסדות התנועה הציונית, גם בחול וגם בארץ. הראשון בעצם שקיים מערכת בחירות כאן בארץ היה מנחם מושיסקין, שהגיע לכאן לביקור ראשון ב-1903, והוא חווה את הקונגרס הציוני הראשון בבאזל, וראה את האופן שבו ששם התנהלו הדברים והאופן שבו נבחרו הנציגים, ולמעשה מייסד כאן איזשהו, כנסיית היישוב קראו לזה, זה היה כינוי בעת ההיא, שבעצם הבחירות אליה היו קצת שונות מהמושגים שאנחנו מכירים, כי קודם כל רק לגברים היה מותר להצביע, דבר שהוא לא כל כך מפתיע.
זכות הבחירה לנשים ניתנה במקומות שונים בעולם, בתחילה בטריטוריות ואט אט גם במדינות. בניו זילנד ניתנה זכות הבחירה לנשים כבר בשנת 1893, ואילו בשוויץ רק בשנת 1971.
והוא גם מתנה איזשהו תנאי שכדי לקבל זכות בחירה אתה יכול, אתה חייב להיות אדם עובד. כדי לחסום את כל אנשי היישוב הישן שהסתמכו על תרומות. וכך בעצם רק מתוך בערך 50 אלף אנשים יהודים שחיו באותה תקופה בארץ ישראל, למעשה רק כ-2,100 יכלו ליטול חלק בהצבעה, אבל זה מסמל באיזשהו מקום את הלגיטימיות הראשונית שמנהיג ציוני ביקש לטעת באמצעות קיום של מערכת בחירות של גוף מייצג. בעולם באמת קיימים שני סוגים עיקריים, אם אנחנו נעשה חלוקה דיכוטומית מאוד מאוד חדה של שיטות בחירה, אז יש לנו את השיטה הראשונה, זו השיטה היחסית, והשיטה האזורית אישית שבו המועמד בעצם נבחר על בסיס אזור בחירה. זו השיטה בעצם הראשונה הידועה לאדם, השיטה של הנציגים, שהמקורות שלה זה בעצם בבריטניה, ששם בעצם החלוקה היא הייתה על בסיס פאודלי בעצם, שניתן במה ואפשרות לאריסטוקרטיה לשלוח את הנציגים שלה לפרלמנט, שהמטרה שלהם זה כמובן להגביל את המלך ואת להיות שותפים בקבלת ההחלטות. השיטה היחסית היא שיטה שמתפתחת בשנים יותר מאוחרות, שהיא בעצם אמורה להיות יותר במרכאות יותר דמוקרטית, מכיוון שבשיטה האזורית תמיד יכול להיות מצב שמבחינה נומינלית אנשים הצביעו למפלגה אחת, ובפועל המפלגה שקיבלה פחות קולות אבל יותר נציגים היא זו שזכתה בבחירות. ורוב המדינות שקמות אחרי מלחמת העולם השנייה, המתחדשות באירופה, בעצם אימצו את השיטה, שיטת הבחירות היחסית. היא הייתה גם בין שתי המלחמות, ושם זה היה בצורה לא כל כך מוצלחת כמו שאנחנו יודעים.
אז מה זה אומר בעצם שיטת בחירות יחסית?
הבוחרים הולכים לקלפי, מצביעים עבור מפלגה מסוימת, והמנדטים או הצעירים בפרלמנט מתחלקים באופן יחסי למספר הקולות שאותה מפלגה קיבלה. כמובן, בתנאי שעוברת איזשהו אחוז חסימה מסוים.
כן, ויש מדינות עם אחוז חסימה שונה, היום בגרמניה אחוז החסימה הוא גבוה יחסית, הוא 5%, ומאוד נמוך בהולנד, שזה 0.6, משהו כזה, כן. זה חשוב, גדול.
חייבים, אנחנו חייבים אולי לציין שלכנסת הראשונה, מה שנקרא אספה המכוננת, לא היה אחוז חסימה, זה היה בעצם 0.87, שזה בעצם 1 חלקי 120. אחוז החסימה בעצם בא לעולם רק בכנסת השנייה, כאשר התחילו לדון לעומק יותר לגבי שיטת הבחירות. אז מה שבכלל הדבר אולי הכי מעניין בנושא הזה, הוא כשבעצם יוצאת מה שאנחנו מכנים תוכנית החלוקה לדרך, ובמדינת ישראל אמורים לייסד על פי החלטת האום מדינה דמוקרטית, וגם בהחלטת האום נכתב באופן מפורש, שיטת הבחירות צריכה להיות יחסית. בתוך מפאי, שהייתה מפלגה דומיננטית באותה תקופה, מתחילים לחשוב על דרך איך אנחנו מגבילים את הקול הערבי. כי באותה תקופה עדיין לא הייתה את העזיבה של אקו ושל חיפה ושל טבריה, וכמובן מה שבא בהמשך גם של רמלה ולוד. והאוכלוסייה הערבית מנתה בשטחים שהיו מיועדים להיות בשליטת מדינת ישראל בערך כ-40%, והיה חשש מאוד מאוד גדול של מפאי, ש-40% בתוך פרלמנט ישראלי זה עלול ליצור איזושהי בעיה, ואז חשבו בעצם על איזושהי שיטה שהיא מחלקת את המדינה לאזורים, ובתוך האזורים ההצבעה תהיה הצבעה יחסית. כמובן שבסופו של דבר, אחרי שהיה ברור שהמדינה שתקום תהיה עם רוב יהודי מוצק, חזרו חזרה על השיטה היחסית הקלאסית, והדבר נבע אך ורק בטענה שבתנאים של מלחמה לא ניתן לחלק את המדינה לאזורים, ומכיוון שלא ניתן לחלק לאזורים, אין ברירה אחרת, אלא לקחת את השיטה המוכרת והידועה, המבוססת על המסורת, עתיקת היומין של העם היהודי במוסדות הציוניים, ולאמץ את השיטה היחסית. חשוב מאוד מאוד לציין כאן, כשבמועצת המדינה הזמנית ישבו ודנו בנושא של שיטת הבחירות, כולם חזרו והצהירו על כך שזאת שיטה זמנית, שיטה שנועדה אד הוק רק לצורך הבחירות לאספה המכוננת. הטיעון היה שברגע שתיבחר אספה המכוננת, היא תייסד חוקה, ובמסגרת החוקה יוחלט באופן סופי איזו שיטת בחירות תונהג במדינת ישראל.
זאת אומרת, אפילו שיטת בחירות שקודמת להקמת המדינה. זאת אומרת, אנחנו אומרים, בוא נקים אספה המכוננת, אספה כללית, נבחר אותה בצורה מסוימת, ואחר כך נראה מה הלאה, כבר נעדכן, כבר נעשה משהו אחר.
נכון, כי במקור ההחלטה של האום הייתה שהמוסדות הזמניים הם אלה שיכינו את החוקה, אבל אצלנו הוחלט להקדים את הצעד הזה וללכת לבחירות דמוקרטיות, ושהגוף הנבחר החדש הוא זה שיקים את החוקה. ובסופו של דבר, כמו שאנחנו יודעים, בעקבות פשרת הררי, הוחלט שלא לחוקק חוקה.
החלטת הררי, הידועה גם כפשרת הררי, על שם חבר הכנסת יזהר הררי, היא החלטה של הכנסת הראשונה, שהתקבלה ביוני 1950. ההחלטה קבעה כי הכנסת הראשונה לא תחוקק חוקה. במקומה, יחוקקו חוקי יסוד, שיתאגדו בסוף לחוקת המדינה. כתוצאה מההחלטה הזאת, אין למדינת ישראל חוקה כתובה עד היום, אך יש הרבה מאוד חוקי יסוד.
ואז נוצר מצב שכל הדיון בנושא של שיטת הבחירות, שהיה אמור להיות דיון עקרוני, כי היו אנשים שבאו עם הצעות אלטרנטיביות. אחת ההצעות למשל הייתה של דוקטור ראיר אלטמן מהרוויזיוניסטים, שהוא בעצם בא ועוד לפני קום המדינה ואמר, לא, אני רוצה שיטת בחירות אזורית, אני חושב שזאת השיטה הכי מתאימה לנו, אנחנו עם שנוטה להתפלג, וכל אחד חושב שמגיע לו ייצוג משל עצמו, ולכן כדי למנוע את זרעי המחלוקת הללו, עדיף שנעשה שיטת בחירות אזורית. כמובן לא היה לזה רוב, כי פשוט לא הייתה לזה גם התכנות מעשית, אפשרות כלשהי לקיים בחירות אזוריות, כשרוב האנשים נמצאים בחזית, ורוב התושבים לא באמת שייכים ומוגדרים כמזוהים עם אזור מגורים מסוים.
למרות שבן גוריון היה בעד בחירות אזוריות.
מאוד בעד, מאוד בעד, והוא נאלץ, מה שנקרא, לסגת מהדרישה שלו, ומעשה מי שנשאר לבדו בחזית, זה היה דווקא יריבו מימין, אריה אלטמן, שהוא היחיד שבעצם העלה את זה, למרות שבדיעבד בן גוריון אמר בשנים מאוחרות יותר, שהוא ויתר רק בגלל שהוא הבין שאין לו רוב. הציפייה הייתה שהגוף הזה שיבחר, הוא יהיה ידון בצורה רצינית ובכובד ראש בשיטת בחירות קבועה. ונוצר מצב ששיטה שאמורה הייתה לפתור איזו בעיה נקודתית, הפכה בסופו של דבר לשיטה הקבועה. ואם חושבים על זה, אז ברמה התיאורטית גם, ברגע שגוף מסוים נבחר על בסיס שיטה מסוימת, רוב החברים באותו גוף אין להם באמת אינטרס לשנות את השיטה. מכיוון שברגע שאתה משנה שיטה על בסיסה נבחרת, אתה צריך שיטה שתיבחר במקומה, תהיה שיטה שתשרת אותך. כן. אם היא לא משרתת אותך, אז אין לך סיבה
פוליטיקה. בכך. פוליטיקה.
הישרדות פוליטית, כן. חד משמעית. ולכן בסופו של דבר, עבור בעצם 20 חודשים, עד שמישהו בכנסת הראשונה החליט להעלות את הנושא של הבחירות, הדבר קרה רק בגלל שראש הממשלה דוד בן גוריון התפטר מתפקידו, כי הוא הסתכסך שם עם המפלגות החרדיות דתיות, הגוש הדתי, וזה בכלל מוזר שהציפייה של מפ"ם הייתה כמפלגת פועלים, שהממשלה הראשונה שתקום תהיה ממשלת קואליציה של מפלגות הפועלים, אבל בן גוריון דווקא העדיף לחבור למפלגה הפרוגרסיבית של פנחס רוזן, ולקחת איתו את השותפים הדתיים, שפחות רצו להיות מעורבים בענייני חוץ, וכל מה שבעצם העסיק אותם זה ענייני חינוך. פנחס רוזן, בסופו של דבר, שר המשפטים, היה זה שחיבר מחדש את הקואליציה הקודמת, והרכיב אותה מחדש, אבל זה החזיק מעמד רק כ-4 חודשים, ובתקופה הקצרה הזאת, הכנסת בעצם מתכנסת לדון, בפעם הראשונה בצורה רצינית, בשיטות הבחירה הרצויות למדינת ישראל. אז קודם כל צריך להדגיש, אין שיטת בחירות שהיא מושלמת או אידיאלית, או שיטה שבאמת, גם השיטה, מה שנקרא, שהדמוקרטיה הישירה באתונה, היא לא הייתה שיטה מושלמת. כי בסופו של דבר, לא כל אזרח או כל אדם רוצה באמת להיות מעורב בכל החלטה שהמדינה מקבלת. הרבה פעמים נוח לנו כאזרחים להפקיד, מה שנקרא פיקדון, בידי אנשים מסוימים שהתפקיד שלהם זה לקבל עבורנו החלטות. ואם הם ניצלו את הפיקדון הזה ועשו דברים שהם לא היו אמורים לעשות, אז אפשר להחליף אותם. זה בעצם הבסיס של הדמוקרטיה הייצוגית. ולכן בסופו של דבר מה שקרה הוא שהדיון הזה בעצם מתפתח לדיון תיאורטי אקדמי מאוד מאלף, שבו כל מיני חברי כנסת העלו כל מיני רעיונות וכל מיני הצעות לגבי שיטת בחירות רצויה למדינה החדשה.
וזה עדיין בכנסת הראשונה?
אכן. בכלל, אנחנו צריכים עולות שם סוגיות מעניינות, כי זה באמת דברים שעוד נדונו עוד קודם. למשל, למה יש לנו רק 120 חברים? למה, לדוגמה, אין לנו מספר איזוגי של חברים, כי אנחנו כל פעם נמצאים במצב של טקו פוליטי, גושים, 60 מול 60. אם היה לנו מספר איזוגי של חבר פרלמנט, כמו שנהוג בהרבה מאוד מדינות בעולם, לא הייתה נוצרת התופעה הזאת של הטקו הזה, הבן גושי. ואחת הסיבות לכך היא בעצם שכבר בדיונים שהיו בפני מועצת העם, הוועדה שהכינה את חוק הבחירות הציעה 101 חברים בגוף שיבחר. הרוויזיוניסטים היו אלה שרצו גוף קטן יותר והציעו 71 חברים, שזה אפילו לדעתי קטן יותר מהפרלמנט של איסלנד, שהוא הפרלמנט הקטן בעולם, והקומוניסטים הם אלה שרצו גוף גדול והציעו 171 חברים. ואז עלה נציג המזרחי, או יותר נכון הפועל המזרחי, זרח ורפטינג, שהוא בעצם היה זה שאמר, בואו נעשה את זה 120, על שם הכנסת הגדולה שהוקמה בימי עזרא ונחמיה, במה שנקרא שיבת ציון הראשונה, הוא קרא לזה, על בסיס המקורות שם בתלמוד, כתוב שהכנסת הגדולה מנתה 120, וברוב של שניים בעצם, שני קולות, בעצם נקבע שהפרלמנט שלנו יהיה בין 120 חברים. ואנחנו תקועים זה עד היום, ודרך אגב, זה נחשב פרלמנט קטן, כן. מאוד ביחס למה שאנחנו מכירים מהעולם.
ויש רק בית אחד, ובהרבה מקומות יש כמה בתים, שכל אחד הם אחראי על חוק כזה, או חוקים כאלה, או משהו אחר.
שזו גם סוגיה מעניינת, כי זאב ז'בוטינסקי בזמנו, כשהוא הציע לבריטים איזשהו מודל שליטה, הוא באמת הציע שיוקם פה בית נבחרים וסנאט עוד בתקופת המנדט, והממשיכי הדרך שלו, אם זה נתן ילין מור, ואם זה הלל קוק, הם באו בעצם והציעו את ההצעה שאתה מדבר עליה, להקים סנאט, להקים סנאט כגוף שיבקר את העשייה של המוסד המחוקק התחתון, שזה בעצם הכנסת, האספה הנבחרת. וזה מאוד מעניין, כי מי שהתנגד לזה היו שוב הקומוניסטים, ולמה? טענו שמוסד הזה של סנאט זה גוף אנרכוניסטי של אריסטוקרטיה, של אנשים שבעצם רצו להגביל את העם, וכל המטרה שלהם הייתה בעצם לעשות מוסד שיפקח על החלטות העם, בנסיבות של מדינה חדשה, מודרנית, מתפתחת, אין סיבה שאנחנו נגביל את עצמנו והקמת גוף נוסף.
לא, מה שחסר לנו זה עוד פוליטיקאים.
כן, מה שמעניין הוא שדווקא בהקשר שאנחנו שומעים היום הרבה ביקורת על נושא שבית המשפט העליון, הוא זה שבעצם מפקח על הכנסת באופן מעשי, שהיו אז כל מיני חברי כנסת שבאו ואמרו, זה לא מצב טוב שעל פיו הכנסת בעצם היא הפוסקת האחרונה. צריך עוד איזשהו גורם שיוכל לפקח. ולכן, שוב, עלו הצעות להקים בית נוסף, והיו גם הצעות שאמרו, בוא ניתן לנשיא המדינה זכות וטו על חוקים, כן. כדי לפקח. היו כאלה גם שהציעו להקים מין מועצת מדינה, של מועצת חכמים כאלה, של אנשים שהם לא מזוהים פוליטית, של 30 אנשים שהם ישבו ויבחנו ויבדקו, ויראו שכל חוק שעובר לפעמים גם ברוב קטן. ואגב, זו גם נקודה חשובה, כי למה אין לנו קוורום בהצבעות בכנסת? גם על זה היה ויכוח.
שמה זה אומר?
שבעצם בחלק גדול מהפרלמנטים בעולם יש מינימום משתתפים. אתה לא יכול לקיים ישיבה אם אין לך נוכחות של, לא יודע, 30 סנאטורים לצורך העניין, או 30 חברי בית נבחרים. ואז הרבה פעמים ישיבות מתבטלות, כי יש גורם שהוא רואה שיש לו סיכוי לטרפד את הישיבה באמצעות זה שהוא פשוט נעלה מהמליאה, אז זה קורה הרבה פעמים, ולכן אבות המייסדים שלנו שהם דנו בנושא הזה אמרו, לא, אנחנו מבחינתנו שחוקים פה יעברו בשתיים נגד אחד, כי אנחנו לא רוצים שעבודת הכנסת תיפסק או תופסק או תופרע באמצעות זה שאנשים השתמשו בנושא של הקוורום כמנוף פוליטי. ולכן הרבה מאוד חוקים מאוד מאוד חשובים במדינת ישראל עברו ברוב חד ספרתי של קולות, שזו גם כן לטעמי לפחות ברמה האישית, אני חושב שזו אותה החלטה מאוד מאוד נכונה, כי היא מונעת את כל המניפולציות האלה שנוגעות לנושא של השתתפות בהצבעה. אחת הסוגיות המעניינות שמלווה אותנו בעצם עד היום היא הזכות לבחור ולהיבחר. ואני לא מדבר עכשיו במובן של איזה גיל, שגם על זה היה איזשהו סוג של ויכוח, אם זה יהיה גיל 18 או גיל 21 או גיל 25, כי היו אנשים שבאותה תקופה האמינו שהאדם שהוא צעיר מדי, הוא לא מספיק בוגר כדי לקבל החלטות לגבי המדינה. בוודאי שצריך להעלות את הגיל לאזור 25, כן. דובר על זה. אחת הטענות הנוספות, וזה גם כן מעניין, שזה גם מופיע בהצעה ההיא של זאב ז'בוטינסקי שהזכרתי, שגם הבן שלו, ארי ז'בוטינסקי, וגם הלל קוק ואחרים, הם העלו את הסוגיה הזאת של אנאלפביתיות. כלומר, הם טענו שאדם שלא יודע קרוא וכתוב, צריכה לשלל ממנו זכות ההצבעה, כי אדם שלא יודע קרוא וכתוב אינו בוגר מספיק כדי לקבל החלטות בענייני גורל, גורל האומה. אז כמובן שקמו הרבה צעקה מאוד גדולה, כי טענו שזה פוגע מן היתר בהרבה מאוד עולים שהגיעו מארצות ששם לא למדו כורך טוב, וכמובן גם באוכלוסייה הערבית. בסופו של דבר הנושא הזה תורפד ולא זכה לקרוב. אנחנו גם יודעים שמערכת החינוך באיזשהו מקום פתרה את הבעיה של האנאלפביתיות תוך מספר שנים. לעניין הנושא של זכות הבחירה, האלמנט היותר מעניין לטעמי, הוא הנושא של שאלת הזכות ההצבעה לגולי קפריסין. גולי קפריסין בעצם היו אלה שניסו להגיע לארץ באמצעות אוניות ההפלה, נתפסו על ידי הבריטים, ובאיזשהו שלב התחילו להיות מועברים למחנה הקורים בקפריסין. ובאו טענות במסגרת הדיונים על שיטת ההצבעה לכנסת הראשונה, שצריך להעניק לאנשים האלה זכות בחירה, כי הם היו בארץ, כי באופן מעשי, אם לא היו עוצרים אותם ולא היו מונים באדם, הם היו יכולים כן ליטול חלק בהצבעה. ואז באמת התחילו ויכוחים.
אבל זה אספת, אתה מדבר על אספת
אנחנו
הנבחרים.
אנחנו מדברים עדיין על...
שהבריטים עדיין פה, ועדיין כן. הם במעצר, זה עוד לא הכנסת
חזרתי
הראשונה.
חזרתי קצת אחורה, okay. כי יש לזה אחרי זה המשך גם בכנסת הראשונה. הסיבה שבעצם זה קרה, הוא שהיו גם חברי כנסת שרצו שבמחנות העקורים בגרמניה יקיימו מערכת בחירות. ואז בעצם נקבע העיקרון שמלווה אותנו עד היום, שבחירות בישראל מתקיימות ביום אחד, ומתקיימות רק בתוך השטח הטריטוריאלי של מדינת ישראל. עכשיו, יש לזה משמעות, כי במדינות רבות בעולם, אזרחים שמתגוררים מחוץ למדינה, יש להם אפשרות לממש את הזכות שלהם להצביע. עכשיו, זה מעניין מה היו הנימוקים שעמדו מאחורי זה. כי בן גוריון בעצם בא ואמר, תשמעו, אם אנחנו מעניקים זכות הצבעה לגולי קפריסין, אנחנו בעצם נאלץ גם לתת את זכות הצבעה לאותם תושבים ערבים שנמלטו מגבולות הארץ. כי ברגע שאתה נותן לגיטימציה להצבעה מחוץ לגבולות המדינה, אז גם אלה שישבו פה לפני שהתחילה המלחמה, גם הם בעצם זכאים להצביע. כמובן גם היה גם ויכוח הזה שהגיע באמת כבר במהלך הדיונים בכנסת השנייה, שבעקבות חקיקת חוק האזרחות ב-1952, התחיל ויכוח מי הוא אזרח ומי הוא תושב וכו' וכו' וכו', והזכות הבחירה נגזרה לא מהתושבות, אלא מהאזרחות. ושוב התחיל הוויכוח הזה של מי זכאי להצביע, מי הוא אזרח ובעל זכות הצבעה. ואז התחילה כאן תופעה שהייתי אומר שהיא נובעת הרבה מתוך שיקולים פטריוטיים, אבל אני לא בטוח שלגבי היום היא כל כך רלוונטית עדיין ואקטואלית, והיה חשש שהיו אנשים שפשוט לא רצו לוותר על האזרחות שלהם, השנייה, שהם הגיעו לארץ. ואומנם החוק הישראלי, חוק האזרחות, אפשר אזרחות כפולה, אבל היו מדינות אחרות, גם בצפון אפריקה, וגם במדינות אירופיות מסוימות, שסירבו מצב כזה של אזרחות כפולה. ברגע שאדם לוקח על עצמו אזרחות חדשה, הוא מאבד את הקודמת. היום החוקים במרית בלתן, מדינות השתנו, והיום כבר זה הרבה יותר אפשרי וגמיש, אבל אז זה עדיין היה בתוקף, והיו הרבה אנשים שעלו לארץ, ולא רצו לוותר על האזרחות הקודמת שלהם, ולכן השיח היה שהם לא היו זכאים להשתתף בבחירות לכנסת. ולמה כל זה באמת חשוב? כי יכול להיות שהיום, במיוחד כשאנחנו באים לדבר על אנשים שמרכז החיים שלהם פה, אבל באופן מעשי, ביום הבחירות הם לא נמצאים כאן, האם זה נכון לשלול מהם את זכות ההצבעה? קרתה תופעה מאוד מעניינת בכנסת השנייה, שהחריגו את הימאים. עד היום אנחנו מכירים את המושג ממתינים לקלות החיילים והימאים.
נכון.
הימאים בעצם הם הגורם היחיד שבעצם יש לה, הייתה היום כבר אין ימאים ישראלים, אבל באותה תקופה משה סנה, נציג המפלגה הקומוניסטית שדאג לעובדים, בא וניצל איזה מצב כזה שבכנסת הייתה נוכחות דלה של מצביעים, והעביר הסתייגות שקובעת שאוניות ישראליות ייחשבו לצורך חוק הבחירות לטריטוריה של מדינת ישראל. ולכן הם כן נכללו. ואז התחיל ויכוח שלם בוועדת החוקה. למה לא לתת גם לצוותי האוויר של אל על להצביע, ומה עם הנציגים הדיפלומטיים וכו'. מה שמעניין שבראייה לטווח רחוק, כשאנחנו מסתכלים על זה, צוותי הטיסה של אל על, הם אלה שיצאו בסופו של דבר, המקופחים הכי גדולים. עד היום אין להם אפשרות לממש את היכולת שלהם להצביע, ולמרות שהם כאילו לא נמצאים בחוץ מתוך בחירה, מתוקף העבודה שלהם. ולכן אני באופן אישי חושב שצריכה לבוא איזושהי רפורמה שמדברת על כך שמי שעוזב את הארץ נגיד שבוע או שבועיים לפני יום הבחירות, שתהיה קלפי בנמל התעופה בן גוריון עם מעטפות כפולות, שבאמצעותה ניתן יהיה לממש את זכות ההצבעה, כי בעצם אנחנו מדברים על אנשים שרוב החיים שלהם נמצאים פה.
בישראל, ההצבעה בבחירות מתבצעת בקלפי של יד מקום מגוריו של המצביע. אם הדבר אינו מתאפשר, מפני שהמצביע נמצא בשירות צבאי או בשליחות מדינת ישראל, ניתנת לו האפשרות להצביע במעטפה כפולה. את המעטפה, עם פתק ההצבעה, שמים במעטפה נוספת, ועליה נרשם שם המצביע. בזמן ספירת הקולות שהגיעו במעטפות הכפולות, בודקים לפי המעטפה החיצונית שהמצביע לא הצביע גם בקלפי של יד ביתו, ואז מעבירים את המעטפה הפנימית לספירת הקולות. זהו תהליך יקר שמעכב את פרסום תוצאות ההצבעה, אך מאפשר למי שרחוק מביתו להצביע. למעשה, רק חיילים יכלו להצביע במעטפה כפולה עד לשנת 1969. אז צורפו לשיטה גם הימאים ושליחים של מדינת ישראל, כמו למשל עובדי משרד החוץ.
בבחירות לכנסת הראשונה לא היה אחוז חסימה. אחוז החסימה הוא עמד בסופו של דבר על אחוז אחד בראשית הדרך. גם על זה היו ויכוחים. גם על זה היו כל מיני הצעות וכל מיני רעיונות לעלות את אחוז החסימה בהתחלה לאחוז וחצי. אחרי זה דובר על 2%. היו גם כאלה שדיברו על 4%. בעניין הזה אני חייב לספר איזושהי אנקדוטה קטנה, שאני חושב שזה משהו שבהחלט אפשר לחשוב עליו וליישם אותו בימינו. מי שיעלה אותה זה אורי ידין. אורי ידין היה בעצם הממונה על החקיקה הראשון במדינת ישראל, מונה על ידי פנחס רוזן. הוא אמר, בואו נעלה את אחוז ההצבעה בצורה משמעותית, את אחוז החסימה בצורה משמעותית, ובמקביל נאפשר לכל אחד לסמן מפלגה נוספת, למקרה שבו המפלגה שאליה הוא הצביע לא תעבור את אחוז החסימה. וזה ימנע את כל מה שאנחנו מכירים כהצבעה אסטרטגית שקיימת היום, שאנשים לא באמת מצביעים למפלגה שהם ב-100% חפצים בה, אלא הם עושים שיקולים של אלה עושים גוואלד ואלה בסכנה של זה, במקום שאני אצביע למפלגה שאני באמת רוצה, שאולי לא תעבור את אחוז החסימה, אז אני מצביע למפלגה אחרת, שהיא לא באמת תואמת ב-100% את השקפת העולם שלי, אבל אני רוצה שהקול שלי לא ילך לאיבוד או לא יזרק לפח.
אתה חושב ששיטת הבחירות בישראל תשתנה בשנים הקרובות?
אני חושב שהשינוי, אם הוא יבוא, הוא יבוא מתוך השיטה הקיימת. כלומר, אני לא רואה איזושהי שיטה מהפכנית, אני יודע שהיו הצעות, חיים רמון בזמנו הגיש הצעה לשיטה נשיאותית, ונדמה לי שגם אביגדור ליברמן הגיש הצעה דומה. אני לא רואה את זה קורה מתוך מה שנקרא מהפכה גדולה בשיטה, המעבר משיטה יחסית לשיטה אזורית רובית, זה אני לא רואה קורה, אבל אני כן חושב...
רובית זה בעצם יחידני, נכון? זאת אומרת, זה הצבעה אחת, שאת אומרת הצבעה רובית.
שאתה בעצם יכול להצביע למועמד אזורי, שעל פיו המנצח לוקח את כל הקופה. כלומר, גם בעניין הזה של השיטת ההצבעה האזורית, שאנשים מצביעים למועמד, לשמית, למישהו, יש כל מיני וריאציות. הווריאציה המקורית הייתה שגם אם היו 10 מועמדים, ואחד מהם קיבל 11% תמיכה, אז הוא היה זה שמנצח גם אם אין לו, הוא רחוק מאוד 150%. וכדי למנוע עיוותים שנוצרים כתוצאה מזה, אז קבעו אלמנטים כמו סיבוב שני, ובאוסטרליה למשל הוסיפו שאתה חייב לדרג את המועמדים שלך, כלומר אתה לא מסמן רק אחד, אלא במידה והראשון לא נבחר, אז מי זה המספר 2 שלך, מהעדיפות השנייה שלך, כדי ליצור איזושהי לגיטימציה שהמועמד שזכה הוא לפחות 50%. בבריטניה עד היום נוהגת השיטה הרובית, האמת היא גם בארצות הברית. לא משנה כמה מועמדים יש, המועמד שזכה למרבית הקולות הוא זה שמנצח. ולשיטה הזאת אני לא מאמין שאנחנו נגיע, מכיוון שזה דורש מהפכה גדולה מדי, וכמו שאמרתי, בדרך כלל מי שאחראי על יצירת הכללים, הוא עושה את זה מתוך הסתכלות גם על העתיד הפוליטי שלו, ומהבחינה הזאת אני לא רואה את זה קורה, שאנחנו נשנה באופן כל כך גורף את שיטת הבחירות. כן. אבל מה שכן אפשר לעשות וכן לשקול, זה מצד אחד להגדיל את הכוח של המפלגות הגדולות באמצעות שיטה שהציעה אותה בוועדת החוקה של הכנסת הראשונה, כמדומני, דוד בר רבאי, ששומרת על היחסיות, אבל הוא דיבר על חלוקת הארץ לאזורים, שבאזורים האלה בעצם מספר הנציגים ייקבע על בסיס כמות התושבים באותו אזור. אם אנחנו לצורך העניין ניקח את המחוזות שלנו, צפון, דרום, תל אביב, חיפה וירושלים, אז כמות הנציגים שיבחרו בכל אזור, הם על בסיס כמות האוכלוסייה באותו מחוז, כאשר ההצבעה היא הצבעה יחסית, אתה מצביע למפלגה. ומן הסתם הדבר הזה נותן יתרון למפלגות הגדולות. ובמקרה כזה באמת אפשר להגדיל את אחוז החסימה וגם לאפשר את האופציה השנייה, שתהיה לאדם את האפשרות לבחור גם אופציה שנייה, במידה והרשימה שלו לא עוברת אחוז החסימה. זה רעיון לדעתי מעניין שאפשר לשקול אותו, שאולי גם יעורר פחות התנגדות בקרב הגורמים שמאיישים כיום את הפרלמנט.
מעניין. אז בעצם אנחנו אומרים ש-120 חברי כנסת, זרח ורהפטיג מציע, זה מתקבל ומתקבע. למה אף פעם זה לא השתנה? האם היו ניסיונות לשנות את מספר חברי הכנסת?
היו ניסיונות לשנות. הוועדה שדנה בנושא הזה בכנסת הראשונה הציעה להעלות את זה ל-151 חברים. שוב, מספר איזוגי. הטענה הרשמית הייתה, קלטנו הרבה מאוד עולים, הגיעו אנשים לארץ, צריך לתת יותר ייצוג. וכולי וכולי. מי שהחליט לטרפד את היוזמה הזאת, היה שיתוף פעולה של מפאי עם חירות. זה מעניין שכל תלמידי ז'בוטינסקי, כולם רצו גוף נבחר קטן, וכמובן שכנראה שלבן גוריון לא שירתה העובדה שיהיו יותר מדי חברי כנסת, ולכן ההצעה הזאת נפלה, אבל ועדת החוקה הכינה אותה ושם היה רוב לזה, כלומר, היה השלב שבו זה היה מאוד מאוד קרוב לעבור, ואגב, זה היה גם כן נפל שם על חודם של מספר קולות. כלומר, היינו מאוד מאוד קרובים להעלות את זה
ל-151 חברי כנסת.
ואגב, אני חבל מאוד שזה לא קרה, כי זה היה יכול ליצור מה שנקרא שובר שוויון מבחינת הגושים הפוליטיים אצלנו.
עוד שאלה, האם היה ניסיון אמיתי לשנות את שיטת הבחירות לאזורית?
כן, האמת היא שבן גוריון לא ויתר על זה, ואולי באמת פה זה הזדמנות להסביר את השקפת העולם שלו. אנחנו יודעים שב-30 שנה הראשונות לא הייתה באמת אלטרנטיבה שלטונית לשלטון מפאי. מפאי הייתה מפלגה הגדולה ביותר, היא הייתה תמיד זו שבוחרת להקים קואליציה משמאל או קואליציה מימין, ומי יהיו הפרטנרים שלה. לא היה תסריט כלשהו שהיה מאפשר לחירות מצד אחד ולמפם ולקומוניסטים להתאחד לאיזשהו ממשלה אנטי-מפאי, בוא נגיד ככה. ובא בן גוריון ואמר, תראו, השיטה הזאת ברמה העקרונית משרתת אותי, אני בתור מפאי כל הזמן בשלטון, אבל אני לא רוצה את השיטה הזאת, כי השיטה הזאת היא לא נכונה לעם ישראל. ומה הכוונה שלו? הוא בא וטען, תראו, אנחנו צריכים לקחת את המודל של הבחירות הבריטי, ששם יש לך אופוזיציה וקואליציה, והכל מאוד מאוד ברור. הקואליציה היא מאוד מאוד מגובשת, והאופוזיציה מגובשת, ויכולה להציע אלטרנטיבה אמיתית לשלטון, ויכולה להציע הצעות שהן באמת ריאליות. הוא אומר, מה שקורה היום, הוא שמפלגות קטנות יחסית, שאין להם שום סיכוי לעלות לשלטון, מציעות הצעות מאוד מאוד פופוליסטיות, ומאוד מאוד דמגוגיות, שהם לעולם לא יצטרכו לפרוע את השטרות האלה, באופן מעשי, כי אין להם שום סיכוי להגיע לשלטון, ולכן מערכת הבחירות הופכת להיות מאוד קוטבית ולא משרתת את המדינה שלנו. המתנגדים לשיטה הזאת הם כמובן כל המפלגות היותר קטנות, מימין ועד שמאל. הם בעצם טענו שבן גוריון שואף לשלטון יחיד, וזאת הסיבה שבעצם הוא דוחף לכיוון הזה. ולכן היוזמה הזאת נפלה. אבל, וגם קרה עוד משהו בכנסת השלישית, שחוקקו את חוק יסוד הכנסת, שבעצם קבע ששיטת הבחירות תהיה שיטה יחסית. נציגי מפא"י ניסו בעצם להילחם בצורה מאוד מאוד מסיבית בשריון הזה של החוק ל-61 חברים, מכיוון שהם טענו שלא, יש לנו הבטחה מימי הקמת המדינה, שהשיטה הבחירות עדיין לא התגבשה באופן סופי. כולנו הסכמנו שהיא תהיה שיטה זמנית, אז למה אתם עכשיו מקבעים את השיטה הזאת? בן גוריון אמר שהיא בעצם יוצרת איזושהי פילוג חולני בתוך האוכלוסייה הישראלית, שזה משהו שמלווה את העם היהודי מהגולה, והוא שאל בצורה רטורית, האם כל פרנס וכל גבאי צריך שתהיה לו מפלגה משלו. והשיטה היחסית בעצם מעודדת פלגנות, ומעודדת כך שאין שיתוף ממלכתי בתוך, אין גישה ממלכתית בתוך הפרלמנט שלנו. כל אחד מושך לכיוונים אחרים, ואפילו יוצרים מחלוקות מלאכותיות בין המפלגות, רק כדי לייחד, שכל מפלגה תוכל לייחד את עצמה. מי שבעצם הוביל את המהלך הזה היה נחום ניר רפאל קאס, שהיה יושב ראש הכנסת תקופה מסוימת. הוא היה זה בתור יושב ראש ועדת חוקה שקידם את הנושא הזה של שריון הבחירות השיטה היחסית ב-61. עכשיו, הדרך שבן גוריון בעצם ניסה לעקוף את הדבר הזה, את השריון הזה, זה באמצעות עריכת משאל עם לגבי שיטת הבחירות. ופה בעצם בן גוריון בא וטען כך, תראו, ישבו 37 חברי מועצת המדינה הזמנית, וישבו ודנו וקבעו שיטת בחירות מסוימת, אבל הם לא נבחרו אף פעם. זה לא היה גוף נבחר באמת, זה גוף שאנחנו הקמנו אותו אד הוק בשביל להקים מדינה, וה37 אנשים האלה עשו מעשה גדול, הקימו את מדינת ישראל. אבל לא הייתה להם את הזכות הלגיטימית לקבוע את שיטת הבחירות שתלווה את המדינה עד סוף ימיה. ולכן הוא בא ואמר שצריך להעביר את השאלה הזאת להכרעה של העם באמצעות משאל עם, חד פעמי, שיעשה לגבי שיטת הבחירות הרצויה. להצעה הזאת הצטרפו הציונים הכלליים, רק שהם לא הציעו הצעה אחרת, שהצעה משולבת, שחלק מהנבחרים יהיו בשיטה יחסית, וחלק יהיו על בסיס אזורים. הם טענו שהמעבר משיטה יחסית מלאה לשיטה רובית אזורית, צריכה להיעשות באופן הדרגתי. בכל מקרה, הם שניהם התאחדו למען עריכת משאל העם, בסופו של דבר, רוב המפלגות האחרות בכנסת, כולל מפלגות הקואליציה, התנגדו לרעיון הזה, ולכן הניסיון לעריכת משאל עם נפלה. זו הייתה בעצם ההזדמנות האחרונה, שזה באמת היה מאוד מאוד ריאלי וצמוד. מאז שום הצעה לא הגיעה לשלב שבאמת הייתה לאיזושהי תחמות מעשית. מה שמעניין בהקשר הזה, ואני קצת נדלג אולי משנת 59, ששם בעצם ירדה הצעה למשאל עם, היו כל מיני ניסיונות ודיבורים במהלך הדרך לשנות את שיטת הבחירות, אבל הניסיון באמת הקונקרטי, האחד, המשמעותי ביותר, היה ניסיון להפוך את הבחירה הישירה לראשות הממשלה. היה אז בזמנו פרופסור אוריאל רייכמן הקים את תנועת המחאה של חוקה לישראל, והיו הרבה מאוד הפגנות בנושא הזה לגבי המאבק הבין גושי הזה בין המערך בזמנו לבין הליכוד, שכל אחד ניסה לגבש קואליציה באמצעות קניית במרכאות המפלגות האחרות. והדבר הזה הביא למחאה מאוד גדולה מבחינה ציבורית, והוליד את מה שנקרא הבחירה הישירה לראשות הממשלה. לשיטה הזאת, או לתיקון הזה, או לרפורמה הזאת, אפשר לומר, היה רשום עליה הכישלון עוד לפני שיצא לדרך. ולמה? כיוון שאנחנו, כמו שאנחנו יודעים, יש שתי שיטות. יש שיטה שקוראים לה שיטה פרלמנטרית, שמאפיינת מרבית הדמוקרטיות בעולם, ויש את השיטה הנשיאותית, שהיא מודל אחר לחלוטין. אם ניקח את המודלים האלה, אז יש שם באמת הפרדת רשויות מוחלטת, הגוף הנבחר הוא עצמאי, הוא לא מעורב בכלל בנעשה ברשות המבצעת, וכמובן בנסיבות האלה ליצור בתוך השיטה הפרלמנטרית, שבעצם בנויה בצורה שונה מאוד מהשיטה הנשיאותית, כי הלגיטימציה של הרשות המבצעת באה מתוך הרשות המחוקקת. כלומר, הכנסת היא זו שממנה את הממשלה וממנה את ראש הממשלה. כלומר, הכוח של ראש הממשלה ניזון מהכנסת. להבדיל משיטת בחירות נשיאותית, שבה התושבים או הבוחרים או האזרחים הם אלה שבוחרים את הנשיא בבחירה ישירה. בלי קשר לרשות המחוקקת, בלי קשר לפרלמנט, בלי קשר לסנאט או לבית הנבחרים. ולקחת אלמנט אחד מתוך השיטה הנשיאותית, ולהדביק אותו בצורה מלאכותית לשיטה הפרלמנטרית, יוצר ניגוד מובנה, שאפריורית נדון לכישלון. כי מה הייתה בסופו של דבר התוצאה? התוצאה הייתה שאותם אנשים שתמיד התלבטו בין שתי מפלגות, ושקלו כל מיני שיקולים אסטרטגיים כאלה ואחרים, פשוט פיצלו את ההצבעה שלהם. אם אדם שהוא רצה לצורך העניין מאוד שהליכוד יעלה לשלטון, אז הוא שם בבחירות, בהצבעה למועמד הליכוד, במקרה ב-96 זה היה בנימין נתניהו, ופיצל את הקול שלו והצביע בפתק השני לש"ס, או למפלגה אחרת, וכך גם מצד השני, אנשים שרצו שפרס יהיה ראש ממשלה, אבל הצביעו לדרך השלישית של קהלני. ואז נוצר מצב שאנשים בעצם פיצלו את הקול שלהם באופן כזה, שגם שראש הממשלה נבחר, הוא לא בהכרח יש לו את הלגיטימציה מתוך הפרלמנט להקים ממשלה, בגלל, זאת אומרת, זה הגביר את הפיצול הזה, שגם ככה היה מובנה בתוך השיטה. התוצאה של זה היא שבאמת ב-2001 נערכו הבחירות הישירות בפעם האחרונה, זה בעצם נעשה 3 פעמים, 96, 99 ו-2001, שאז נבחר אריאל שרון, אבל עוד לפני כן נקבע שבבחירות הבאות כבר לא תהיה שיטת בחירה ישירה, כי למה? המפלגות הגדולות הבינו כמה זה מזיק להן.
אוקיי.
כי ברגע שאנשים מעדיפים במקום להצביע לאחד הגושים הגדולים, למה שהיה פעם המפלגות שהעמידו את המועמדים לרשות הממשלה, אנשים התרגלו לפצל את הכל. ולמרות שחלפו למעלה מ-20 שנה מאז, יש לא מעט אנשים שטוענים, ואני גם באופן אישי מסכים לזה, שלא התגברנו עדיין על התוצאות של הבחירה הישירה, מכיוון שאנשים שכבר התרגלו לפצל את הכל שלהם, לא חזרו למפלגות האם. ואז נוצר מצב שהגושים הגדולים הם כבר לא גושים גדולים, אלא יש לנו אוסף של מפלגות בסדר גודל בינוני, שמקשה עוד יותר על כינון קואליציות, כי כל אחד כבר התרגל לנטוש את מפלגת האם שלו. ואנחנו גם יודעים שבחירות הן בעיקרון עניין של הצבעה מסורתית. הרבה פעמים הדעות הפוליטיות מתגבשות מהבית. יש מעט מאוד אנשים שעושים את המעבר, או מה שאנחנו מכנים הקולות הצפים. זה לא באמת כמות מאוד משמעותית של אנשים. ולכן, בסופו של דבר, הבחירה הזאת, האפשרות הזאת לפצל את הכל, גרם לאנשים לנדוד לכל מיני מחוזות אחרים, והם לא חזרו, חלקם חזרו אחורה, וחלקם לא חזרו אחורה. ולכן, קיבלנו בסופו של דבר פרלמנט עוד יותר מפולג, במקום שיהיה לנו שתי מפלגות גדולות, שסביבם מפלגות, איך הייתי במרכאות, קורא לזה מפלגות לוויין, מסביבם מצאנו את עצמנו עם פיזור הרבה יותר גדול של מפלגות בינוניות וקטנות, ולא בטוח שהדבר הזה באמת שירת את הפוליטיקה הישראלית, בטח לא לאור המצב שאנחנו חיים בו היום.
אז עורך דין אדיר בנימיני, מחבר הספר הדרך אל הכנסת, תודה רבה שהיית איתנו. תודה רבה לך. על כל ההסברים והסיפורים, וניפגש בעתיד.
בשמחה רבה.
זהו, עד כאן. תודה לעורך דין אדיר בנימיני, מחבר הספר הדרך אל הכנסת. תודה לנתן פוזניאק על העריכה וכתיבת קטעי הקישור. מה הייתי עושה בלעדיך, נתן? תודה לתורמים שלנו ששומרים על הפודקאסט נקי מפרסומות תמורת כוס קפה בחודש. פרטים באתר historia.co.il. וכמובן, תודה ענקית לכם, המאזינים. אני יובל מלכי. קטעים.